מעילת אף י"ח, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במשנה. אדם נוטע עץ, צומחים לו פירות, אומרת התורה, הפירות האלה אסורים. מחכה שנה שנייה, עוד פעם צומחים פירות, הפירות אסורים. שנה שלישית, עוד פעם צומחים פירות, הפירות האלה אסורים. אדם שנוטע עץ, 3 שנים, עורלה. כל הפירות שצומחים על העץ נחשבים עורלה. סתם ככה זה יכול ללמד את הבן אדם מוסר מאוד גדול, לדעת, להתאפק, מידת הסבלנות. הרי בזה נמדד יהודי, בכוח האיפוק שהוא מסוגל להתאפק. 3 שנים לא אוכלים את הפירות, הפירות האלה נחשבים עורלה. זה מה שפותחת המשנה, המילה העורלה. אדם שאוכל כזית עורלה, חייב מלכות, מצוות לא תעשה. וכלאי הכרם, אם אדם נוטע ביחד עם עץ של ענבים, ביחד עם כרם, הוא נוטע שם חיטה ושעורה, הפירות נאסרים, זה כלאיים. גם שם אדם שאוכל כזית פרי כזה, חייב מלכות. כאן מדובר על אדם שאכל חצי כזית עורלה, חצי כזית כלאי הכרם, אז זאת אומרת המשנה, מצטרפים זה עם זה, שאדם יהיה חייב בשוגג מלכות. רבי שמעון אומר, אין מצטרפים דעתו, כיוון שזה איסורים שונים, אז הם לא מצטרפים ביחד. שואלת הגמרא, ומי צריך רבי שמעון לצרופי? וכי רבי שמעון צריך לצרף לכזית בשביל ללקוט על איסור? אתה יודע מה, מסכים איתך שרבי שמעון סובר ששני איסורים שונים לא מצטרפים, אבל בשביל מה בכלל צריך לצרף? כי זה רק חצי כזית, וכי רבי שמעון בכלל בשביל לתת לו עונש על זה שהוא אכל עורלה או כלי הכרם, צריך להגיע לשיעור מסוים בכלל? הרי למדנו ברייטה והתניה, רבי שמעון אומר, אפילו כלשהו של דבר של איסור, בטח פחות מכזית, בטח חצי כזית, כבר למכות, הבן אדם כבר מקבל מלכות, לא צריך בשביל לקבל מלכות לאכול צירוף מסוים. מתרצת הגמרא, תני אין צריכין לצרף. אתה צודק, צריך לגרוס במשנה בדבריו של רבי שמעון, שבאמת לא צריך לצרף את העורלה וכלי הכרם, מכיוון שעל פחות מכזית גם כן חייבים מלכות. המשנה הבאה, שהיא האחרונה בפרק הרביעי, עוסקת גם היא בצירוף של שני דברים יחד. אבל כאן אנחנו עוסקים בעניין אחר לגמרי, בעניין טומאה של בגדים. הרי בזמן שנוהג טומאה וטהרה, בדרך כלל כשיש בית מקדש, אז אחד שהוא טמא, אם הוא נוגע בבגד, הוא טמא את הבגד גם. אם זה טומאה מספיק חמורה, שיכולה לטמא כלים, בגדים. עכשיו, מה הגודל הכי קטן של בגד שהוא יקבל טומאה? בשביל טומאה רגילה, גם בגד שהוא בגודל 3 אצבעות אורך על 3 אצבעות רוחב, זה כבר נחשב, זה ראוי לטלאי בשביל לתפור על גבי בגד שנקרא, אז כבר זה נחשב בגד שיכול לקבל טומאה. אבל יש טומאה חמורה יותר שזה נקרא טומאת מדרס. מה זה טומאת מדרס? אדם זב או זבה שהטומאה שלהם היא אב הטומאה. אם הם יגעו בכלי, הכלי הזה יהפוך להיות בדרגה נמוכה יותר של טומאה, בדרגת ראשון לטומאה, כמו הכלל הקבוע בדיני טומאה. אבל יש טומאה שנקראת טומאת מדרס. טומאת מדרס זה יכול להיות בכלי שמיועד או לישיבה, למשל איזשהו חתיכת ריפוד כזה ששמים על הכיסא שיושבים על זה, או שמיועד לשכיבה כמו איזה מזרן או איזה ציפית או משהו כזה שמיועד לשכיבה, או דבר שמיועד לרכיבה כמו עוקף כזה, או דבר ששמים על החמור או על הסוס שעל זה רוכבים. אחד משלושת הדברים האלה יכול לקבל טומאת מדרס. מה מיוחד יותר בטומאת מדרס? בשני דברים, לכל הפחות. קודם כל דבר אחד, שהוא מקבל את אותה דרגת טומאה כמו הזב בעצמו. כשהאדם שהוא נטמע בטומאת זיווה יושב על הבגד הזה, הוא מטמא אותו באותה דרגת טומאה שהזב בעצמו, הוא הופך אותו גם כן לאב הטומאה. דבר שני, גם אם יש כאן 10 מצעים אחד מתחת לשני, והזב ישב רק על הראשון מביניהם, הוא לא נגע בכלל בכל המצעים למטה, כולם נטמאים כי על כולם הוא בעצם ישב, הוא נשען על כולם. בשביל לקבל טומאת מדרס צריך שזה גדול יותר, הבגד הזה. אם לא ייחדו אותו במיוחד לישיבה, אבל שיש הבגד הזה, שהוא יכול להיות מיועד לישיבה או לשכיבה, יקבל טומאת מדרס, הוא צריך להיות יותר גדול, אבל זה תלוי בסוג של הבד. יש בדים שגם כשהם קטנים יותר, הם ראויים כבר לישיבה. יש כאלה שצריכים להיות קצת יותר גדולים, יש כאלה להיות יותר גדולים, אז ככה. בגד שעשוי מצמר של כבשים או מפשטן, גם אם הוא בגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים, הוא כבר יכול לקבל טומאת מדרס. סק, שזה עשוי מצמר של עיזים, הוא צריך להיות בגודל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. עכשיו, אור, אם הוא מיועד לשימוש של אדם, צריך להיות חמישה טפחים על חמישה טפחים. והמפץ, שהוא עשוי מחצלת מקנה סוף, בשביל שהוא יהיה מיועד לישיבה או לשכבה, הוא צריך להיות יותר גדול, הוא צריך להיות שישה על שישה טפחים. עכשיו, אם יש כאן בגד פחות משלוש טפחים, אבל רוצים לצרף אליו סק, כדי שהוא יהיה בסוף בגודל של שלושה טפחים. אז רוצים לצרף שני סוגים יחד, האם הם מצטרפים או לא, אז הכלל הוא שמצטרפים אבל כקל שביניהם. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת בגד פחות משלושה טפחים ולצרף כדי שיגיע לשלושה טפחים את הסק, שהסק זקוק לשיעור של ארבעה טפחים. אבל אתה כן יכול לקחת את הסק, אם חסר לך בו בארבעה טפחים שבו, ולצרף אליו את הבגד שבשבילו מספיק שלושה טפחים כדי שיהיה בגודל. זה מה שאומרת המשנה. הבגד שצריך להיות שלושה טפחים על שלושה טפחים כדי לקבל טומאת מדרס, ביחד עם והסק, דהיינו עם צמר של עיזים, הוא יכול להצטרף לצמר של העיזים לגודל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כדי לקבל טומאה. הסק והאור, בגד שעשוי מצמר של עיזים ביחד עם אור, שהוא צריך להיות חמישה טפחים על חמישה טפחים, יכול להצטרף. זאת אומרת, אם הוא פחות מחמישה טפחים על חמישה טפחים, האור הזה, הוא יכול לצרף אליו סק כדי שהוא יגיע לגודל לחמישה טפחים. האור והמפץ, אם יש כאן מפץ פחות משישה טפחים על שישה טפחים, מחצלת של קנים פחות משישה טפחים על שישה טפחים, אפשר לתפור לזה חתיכת אור שהוא יצטרף לשישה טפחים. כולן מצטרפים זה עם זה, החמור מצטרף עם הקל, הבגד מצטרף עם הסק, אם לסק חסר ארבעה טפחים הוא משלים לו לארבעה טפחים, הסק מצטרף עם האור, אם לאור חסר לחמישה טפחים אפשר להשתמש עם הסק, והאור מצטרף עם המחצלת, עם המפץ, לשישה טפחים. אבל החמור לא מצטרף עם הקל. דיין, אם חסר שלושה טפחים לבגד, הוא לא יכול לקחת עוד קצת סק כדי שזה יהיה שלושה טפחים. כי הסק, הוא לא מספיק לו שלושה טפחים, הוא צריך ארבעה טפחים. אמר רבי שמעון, מה הטעם? למה באמת הם מצטרפים אחד עם השני? מפני שהן ראויין לטמא במושב. אם הוא חתך מכל אחד מהם טפח על טפח, והוא תיקן את זה במיוחד בשביל מושב הזב, אז הם כן יקבלו טומאת מדרס. כמו שהדגשנו שכל מה שאנחנו זקוקים לגודל הגדול של הבגד, של הסק, של האור, של המפץ, שהם יהיו שלושה טפחים או ארבעה טפחים או חמישה טפחים או שישה טפחים, זה הכל מדובר כשהוא לא ייחד במיוחד את הבגד הזה שהוא מעוניין לשבת עליו או לשכב עליו. אז אנחנו זקוקים בשביל שהוא יקבל טומאת מדרס את הגדלים האלה. אבל אם באדם לוקח אפילו טפח על טפח, והוא מייעד את זה לישיבה, אז גם אם הוא בגד, גם אם הוא סק, גם אם הוא אור, גם אם הוא מפץ, הוא מקבל טומאת מדרס. ומכיוון שבמקרה שייעד את החתכת בד הזאת למטרת ישיבה או שכיבה, הם כן יקבלו טומאה באותו שיעור, אז יש ביניהם איזשהו דבר שמצרף אותם, יש איזושהי הלכה שהם אותו דבר, לכן הם מצטרפים גם במקרה שהוא לא ייעד אותם, אבל החמור מביניהם כמובן כמו שהסברנו. מביאה הגמרא תנא, קיצה מכולן שלושה, אם הוא חתך מכל הרשימה של הסוגי בדים שהזכרנו במשנה שלושה, ועשה מהן בגד למשכב. הוא חשב, אם הוא חשב לעשות מהן בגד למשכב הזהב, לתפור את זה בתור הכלי מיטה של הזהב שהוא ישכב על זה, השיעור הוא שלושה טפחים, כי זה ראוי בשביל לעשות טלאי לאיזשהו כיסוי של קרית שנקרא, וככה כל הנוצות אולי יוצאים, אפשר לשים כזה מין שלושה טפחים על שלושה טפחים, וככה 30 סנטים או 30 סנטים לפי החזון איש, וככה לתפור את זה, לסגור את אותו חור, זה ראוי. ולכן אם הוא פשוט מאוד חישב למשכב, אז אפילו בשלושה טווחים, השלושה טווחים, כל הרשימה שהזכרנו ראויה. ואפילו טפח יכול להיות, אם הוא התקין את זה למושב. זאת אומרת, בשביל שזה יהיה טפח על טפח, צריך לייעד את אותו בד לישיבה. ואם יעדים את זה לשכיבה, גם כן לא צריך שיעור כזה גדול כמו שראינו במשנה, כל בגד לפי מה שהבגד שלו, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, לא. לשכיבה מספיק שלושה בכל סוגי הבדים. ואנחנו מדברים על מושב, אם הוא התקין את זה לעשות את זה למושב הזה, אז מספיק טפח. אבל יש פה אפילו שיעור יותר קטן, לאחיזה מטמא אפילו כלשהו. אם הוא ייעד את זה לאחיזה, זה מטמא אפילו בכלשהו בתומת מדרס. שואלת הגמרא, מהי לאחיזה? איזה אחיזה ראוי כלשהו? מתרצת הגמרא, אמר יש לקיש. אמר רבי ינאי, שכן עומד לניבולה. ניבולה הכוונה לזה שאורג בגד, אחד שמייצר את הבד. הדרך הוא שלפעמים הם מעבירים את היד על האריג, על הבד, כדי לחזק אותו. ובגלל שזה חוט מתוח, אז אם הם יעבירו את האצבע, אז יכול להיות להם חלילה חתך. אז מה הם עושים? הם שמים איזשהו בגד, בגד קטן על האצבע, וככה הם עוברים עם הבגד, ואז הבגד לא נחתך, ואז זה מגן על האצבע שלהם. במתנית התנה, ייעוד אחר, שמיועד אפילו חתיכת בד כלשהי, הועיל וראוי לקוצצי תאנים. אלה שכותפים את התאנים, הם שמים איזשהו כפפה קטנה על היד, איזשהו בגד סביב היד, כדי שהם לא יתלכלכו מהדבש שזב מהתאנים. אפילו בגד קטן מספיק בשביל זה, ולכן הבגד הזה מטמא בכלשהו. אדרן הלך, פשעה טובה, פרק קודשי מזבח, ילכו מחיל אל חיל, עוברים ישר לפרק החמישי, פרק הנהנה. אם אפשר גם ללמוד תורה וגם להיות הנהנה, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? אומרת המשנה הקדושה, הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה, אף על פי שלא פגם. מעל דברי רבי עקיבא. בעצם פה אנחנו נכנסים לדרך מתי אדם נחשב שהוא מעל בהקדש. ישנם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, עצם זה שבן אדם נהנה בשווי שווה פרוטה, זאת אומרת, יכול להיות אדם לוקח כלי מזהב, ממלא בפנים איזשהו משקה טוב, כלי זהב של בדק הבית, של בית המקדש, והוא שותה. עכשיו, הוא נהנה בשווי של שווה פרוטה, הוא היה מוכן לשלם כסף לקנות איזה כוס חד פעמית או משהו, אפילו בשביל פעם אחת בשווי של שווה פרוטה, וכדי לשתות. פה הוא שתה עם כוס של זהב, אז זה ודאי הנאה בשבילו. הוא נהנה שווה פרוטה, אבל אותו כוס, אתה שואל את הגזבר, תגיד, נחסר ממנו משהו מהכוס הזה? אבל לא נחסר מזה שום דבר. אז אולי זה לא נחשב שהאדם מעל בהקדש. אז זה, קודם כל יש, כמו שאנחנו רואים, דרך אחת של מעילה, שאדם נהנה בשווה פרוטה. יש מקרה אחר, שאדם הלך ולקח גרזן של ההקדש, חטב איתו עצים, ונהיה בו קצת בלי בגרזן מטבע הדברים. החיכוך בין המתכת לבין העץ יוצר בלי, שבמשך הזמן צריך להחליף את הגרזן. אז כאן, יש כבר מעילה שיכול להיות שהוא פשוט פגם מההקדש ופרוטה. עכשיו הנידון שלנו, האם צריך בשביל להיות חייב משום מעילה לפגום בשווי שווה פרוטה, או מספיק שבאדם נהנה בשווי שווה פרוטה. אז כאן אומרת המשנה לפי דעתו של רבי עקיבא, אדם שנהנה מן ההקדש שווה פרוטה אפילו שהוא לא פגם מהכלי שהוא נהנה ממנו, והוא לא החסיר את הכלי הזה מהערך שלו, מעל דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים תלוי, כל דבר שיש בו פגם, כל דבר שהדרך של השימוש שמשתמשים בו מטבע הדברים זה מיועד להיפגם, אז לא מעל עד שיפגום. כמו שדיברנו למשל על גרזן, מיועד להיפגם, אז אם הבן אדם נהנה מן הגרזן אבל הוא לא יחסיר ממנו שום דבר, אז הוא לא מעל. ושאין בו פגם, כזה מין סוג כלי שכשמשתמשים איתו מטבע הדברים הוא לא אמור להיחסר. דרך השימוש שמשתמשים איתו יכול להתקיים זמן רב בלי להיפגם כלום, כזה סוג כלי אם הוא נהנה, כיוון שנהנה בשווי שווה פרוטה כבר הוא מעל. ועכשיו המשנה מביאה דוגמה. כיצד? מה זה נקרא הנאה שיכול להיות שאדם נהנה אבל הוא לא מחסר שום דבר את הכלי שהוא נהנה ממנו? נתנה קטלה בצווארה, אחת שלקחה שרשרת מזהב של הקדש, שמה לעצמה בצוואר לצאת לאיזה אירוע יוקרתי, או שהיא נתנה את הבת של הקדש בידה בשביל ככה, בשביל אירוע אחד. או שאדם שתה בכוס של זהב ששייכת להקדש. עכשיו, הכלים האלה, בדרך כלל, אתה יכול להשתמש איתם, זה לא אמור להיות בו חיסרון באותו כלי. אז, כיוון שנהנה בשווי של שווה פרוטה, מיד הוא מעל. עכשיו מביאה משנה דוגמאות של סוגי כלים שיש בהם מטבע השימוש שלהם בדרך כלל שהם נחסרים. לבש בחלוק של הקדש. בדרך כלל מתחככים פה, מתחככים שם, פה נהיה איזשהו צ'פ זה נקרא, פה נהיה איזשהו קרע, פה זה משתפשף, נשחק. בגד בדרך כלל נשחק. הם מחליפים את זה כל איזו תקופה, בגדים חדשים, כי הם נשחקים. או שהוא כיסה את הראש שלו בתלית של הקדש, שזה גם כן מטבע הדברים נחסר במשך הזמן. או שהוא ביקע עצים בקרדום של הקדש, שזה גם כן נפגם ונחסר. קרדום, הכוונה גרזן. אז לומר לצ'יף גום, עד שהוא יחסים ממנו שווה פרוטה, אז נקרא שהוא עבר על מעילה. אז הוא יהיה חייב משום מעילה. הנהנה מן החטאת. אדם שנהנה מקורבן חטאת, בעלת מום אבל, בעלת מום. כשחטאת בעלת מום לא מיועדת לקורבן, אין בה כבר קדושת גוף. הגוף שלו לא מיועד לקדושה, אלא היא מיועדת שיפדו אותה על כסף, ואז הכסף יקבל קדושה, ועם הכסף יקנו קורבן אחר, והיא מתחללת. מכיוון שכל הקדושה שלה זה רק השווי שהיא שווה, אז אם הוא נהנה מן החטאת כשהיא חיה, לא מעלת שיפגום, עד שהוא יחסיר ממנה מהשווי שלה, למה? כי כל הקדושה שלה בחייה זה רק השווי הממוני שבה, קדושת דמים זה נקרא. ומכיוון שהיא עומדת לפדיון, אז מה אכפת להקדש אם הבן אדם נהנה או לא נהנה? אכפת להקדש האם הם מפסידים עכשיו כסף או לא מפסידים כסף, כי הם מתכוונים סך הכל למכור את זה, כל מה שהם רואים בבהמה הזאת זה רק כסף, כי הם בעיקרון צריכים למכור אותה. אז אם הוא יחסיר, אז הוא מעל. אבל אם הוא נהנה ממנה כשהיא מתה, פה זה מעניין, כשהיא מתה דווקא אז, כיוון שנהנה אפילו בלי להחסיר כלום בשווי של שווה פרוטה, מעל. למה? כי לא פודים את הקודשים. למה לפדות אותו? מה תעשה איתו אחרי שהוא יחולין? תיתן אותו לאכול לכלבים? לא פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. וכיוון שאין בו שימוש אחר מיטה, אז מה הקדושה שלו? זה לא קדושה דמים. לכן אם האדם נהנה ממנו, אפילו אם הוא לא יחסיר, הוא יהיה חייב משום מעילה. אומרת הגמרא תנא, מודה רבי עקיבא לחכמים בדבר שהדרך הוא שיש בו פגם. וחיסרון על ידי שמשתמשים בו. ואז אם זה דרך שיש פגם מתי שמשתמשים בו, אז אם הוא ישתמש ולא פגם אז הוא לא מעל, אלא מתי הוא ימול? רק אם הוא יפגום בחפץ. אז אם כן שאלת הגמרא, נו זה בדיוק מה שאמרו חכמים, אז במה נחלקו רבי עקיבא וחכמים? רבי עקיבא אומר ברישא, אף על פי שלא פגם מעל. אם הכוונה בדבר שלא ראוי לפגימה, אז במאי כמפלגי? הרי לפי שניהם, דבר שיש בו פגם, הוא מועל מתי שהוא פוגם. בדבר שאין בו פגם, הוא מועל מיד כשהוא נהנה ממנו. תרצת הגמרא, אמר רבא, יש שני הבדלים ביניהם. יש כמה הבדלים, אבל הרעיון, הגמרא מביאה פה שני דוגמאות. בלבוש מציאה, הם נחלקו בבגד אמצעי. שהוא מצד אחד לא נפגם כל כך מהר, אבל מצד שני הוא גם לא נשאר שלם הרבה זמן מדי. עוד אחרי הרבה זמן הוא גם כן נפגם. למה? אדם, הדרך שלו שהוא לבוש שלושה בגדים. בגד אחד סמוך לגופו, והוא נשחק בגלל הזיעה והכל. ובגד אחד חיצוני יותר, בגד עליון, והוא גם כן נשחק כשהוא מתחכך בכל מיני דברים. הוא נמצא באוויר העולם, הדרך שלו להתבלות מהר. הלבוש האמצעי זה... בהתחלה לא נפגם, כי יש את הבגד שסמוך לגוף שהוא מגן עליו מצד אחד, ויש את הבגד העליון שמגן עליו מצד שני, לכן לוקח לו יותר זמן עד שהוא מתבלה. ובזה המחלוקת רבי עקיבא וחכמים. לפי רבי עקיבא, כיוון שהבגד לא נפגם מיד, זה נקרא כמו כלי שאין בו פגם, ולכן מיד שהוא נהנה ממנו שווה פרוטה הוא מעל. אבל לפי דעת חכמים, כיוון שסוף כל סוף, הוא עתיד להיפגם, אז לכן זה נחשב כמו כלי שיש בו פגם, והוא לא יהיה חייב משום מעילה עד שהוא יפגום. הבדל שני, ומלמלה, בגד פשטן מאוד דק. רש"י פה כותב שכשאתה מקפל אותו, הוא לא תופס לך מקום בארון, הוא כמו אגוז וחצי, בגד שלם, משהו מאוד 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 דק. והוא, בגלל שהוא מחיר, הוא עולה מאוד יקר, כמעט לא משתמשים איתו, לוקחים אותו רק לאירועים באמת נדירים. אז לכן, הוא לא כל כך נפגם. אז לפי רבי עקיבא, כיוון שהבגד לא נפגם מיד, זה נקרא כמו כלי שאין בו פגם. ולכן מיד שהוא נהנה שווה פרוטה, אפילו אם הוא לא פגם, הוא חייב משום מעילה. אבל לפי דעת חכמים, כיוון שבסוף הוא הרי כן נפגם, לכן עד שהוא לא יפגום פה בשווה פרוטה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. תנו רבנן, הגמרא מביאה את המקור לדיני המעילה. פסוק אומר פרשת מעילות, נפש כתימול מעל. דורשים מה שכתוב נפש, אחד היחיד ואחד הנשיא, הכוונה מלך, מלך ישראל, ואחד המשיח, הכוונה כהן גדול. למה קוראים לו משיח? בגלל שהוא מושכים אותו בשמן המשחה בשביל להפוך אותו לכהן גדול. כל אלה נכללים בכלל נפש, ולכן הם גם כן חייבים משום מעילה. כלומר, תבאר מה החידוש, מה צריכים את החידוש הזה. כתוב בפרשת מעילות כי תמעול מעל. מה הכוונה מעל? מה זה נקרא לשון מעילה? אז כאן זה באמת המקור. אין מעילה, אין מעל אלא שינוי, כמו גזל, שמאדם גוזל ומחליף את ה... את החפץ מרשות של אחד, הוא משנה אותו לרשות שלו, אז מעילה זה גם כן שינוי, הוא משנה את הרשות. וכן הוא אומר, לגבי סוטה, שהיא פשוט עזבה את בעלה והלכה לאיש אחר. איש, איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. היא משנה את עצמה ממה שהייתה עד היום ברשות בעלה, היא הלכה לרשות של איש אחר. פסוק נוסף שרואים שמעילה הכוונה שינוי, ואומר, וימעלו באלוקי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, ככה הגרסה, שרשמיד אלוקים מפניהם. זאת אומרת, רואים פה שעם ישראל החליפו את הקדוש ברוך הוא, כביכול, באלוהים אחרים. הם מעלו, הם פשוט החליפו בעלות, החליפו דבר, שינוי. אז זה דבר גם מעילה, שמחליפים את הייעוד של דבר שמיועד להקדש, מעבירים את זה לייעוד של חול, זה נקרא מעילה. כאן הברייתא מביאה כמה דוגמאות שאדם לא חייב בהם משום מעילה. יכול, פגם ולא נהנה. הוא פגם בחפץ של הקדש, אבל הוא לא נהנה ממנו. סתם לקח קרה אותו לחתיכות. לא היה בו שום מנה, אז לא יהיה חייב משום מעילה. הייתי חושב שהוא יהיה חייב. או נהנה ולא פגם, או שהוא נהנה לא מחפץ שלא נפגם. הוא נהנה מחפץ שבדרך כלל כן נפגם, אבל הוא לא פגם אותו. הייתי חושב שהוא יהיה חייב משום מעילה. או אם הוא נהנה, הוא במחובר לקרקע. הוא נהנה מהקדש, כמו מעץ שמחובר לקרקע. הוא שליח שעשה שליחותו. אדם שלח מישהו שיעשה לו שליחות למעול בהקדש, הייתי חושב שכמו שתמיד אומרים שהשליח לא נחשב פה שהמשלח שלח אותו. זה לא נחשב שהוא עשה פה מעשה בשביל המשלח, אלא נאמר שזה יחשב שהוא עשה מעשה בשביל עצמו, כמו בכל מקרה שכתוב בתורה שאין שליח לדבר עבירה. בדרך כלל אומרים, הוא שלח אותך שתלך לעשות עבירה, אבל הקדוש ברוך הוא לפני כן שלח אותך לא לעשות עבירה. דברי הרב, דברי הקדוש ברוך הוא ודברי התלמיד, זה ששילח אותך. דברי מי שומעים? אל מי אתה אמור לשמוע? דברי הרב. אין שליח לדבר עבירה. הייתי חושב שגם בהקדש נאמר שאין שליח לדבר עבירה, ואם אחד שלח את חברו, לך תמעל בהקדש. אולי נאמר שזה נחשב שהשליח מעל ולא המשלח. תלמוד לומר. פרשת מעילה, הפסוק שם מתחיל, נפש כי תמעול מעל וחטאה. בשגגה. אז לומדים בגזרה שווה המילה חטא שכתוב כאן לגבי מעילה, למה שכתוב חטא בתרומה, ונאמר, בתרומה כתוב, ולא תיסו עליו חטא. אז לומדים גזרה שווה. נאמר חטא בתרומה ונאמר חטא במעילה. מה חטא האמור בתרומה הוא יחייב? רק אם הוא פוגם בתרומה וגם נהנה מן התרומה. כי לגבי אכילת תרומה כתוב, ואיש כי יאכל קודש. ואיש כי יאכל קודש, אז כי יאכל ממעטים פרט למזיק. שהוא רק פוגם, הוא לא נהנה. זה לא נקרא שהוא אכל, אז הוא פטור. ומי שפגם בתרומה, נהנה. זאת אומרת, מדובר פה שזה שפגם בתרומה, הוא בעצמו נהנה. האוכל הוא זה שפוגם והוא זה שנהנה. כמו שבתרומה בדרך כלל, זה שפוגם הוא זה שנהנה, אז ככה גם במעילה. ובדבר שפוגם בו, הוא נהנה. בתרומה, באכילת התרומה שהוא אוכל, בזה בעצמו הוא נהנה. הוא לא פוגם בדבר אחד ונהנה בדבר אחר. הוא אוכל את אותו דבר שהוא אוכל, ממנו הוא נהנה. ככה זה בתרומה. ופגימתו והנאתו כאחד. דבר נוסף שאנחנו לומדים מתרומה, שהפגימה והנאה זה באותו דבר. בשעת האכילה שהוא פוגם באוכל, הוא נהנה מהאוכל הזה בעצמו. ומדובר פה בתלוש מן הקרקע. בשביל שאדם יהיה חייב על אכילת תרומה, חייב להיות שהפרי היה תלוש מן הקרקע, כי הרי פרי שהוא מחובר לקרקע, אי אפשר להפריש אותו בכלל שהוא יהיה תרומה, כי הרי פסוק אומר לגבי תרומה, ראשית דגנך, דגן זה דיגון, זה הכוונה הרמה שעושים מהתבועה, שאת זה עושים אחרי שתלשו את זה כבר מהקרקע, אז דורשים שרק אחרי שעשו הרמה מהפירות, אחרי שהבעלים עשה את הרמה מהפירות, רק אז הוא יכול להפריש תרומה. אבל אם זה מחובר, אי אפשר להפריש מזה תרומה. ודבר נוסף, הוא בשליח שעשה שליחותו. אם בעל הפירות מינה מישהו שיפריש בשבילו תרומה, אז זה שיפריש באמת, זה נחשב הפרשה טובה, כי יש שליח לתרומה, אותו דבר גם פה. עכשיו הברייתא משליחה את כל מה שלמדנו בתרומה, גם לעניין מעילה. אף חטא אמור במעילה, זה בדיוק עם התרומה, שאין מעילה אלא אם כן הוא פוגם בחפץ, והוא מחסר ממנו, אבל הוא גם נהנה מזה שהוא פגם. אבל לא שהוא סתם פגם, קרה, הרס, ולא היה לו מזה שום מנע, אז הוא לא יהיה חייב משום מעילה. ומי שפגם, הוא בעצמו נהנה. לא שזה פגם ומישהו אחר נהנה. ובדבר שפוגם בו נהנה, ובאותו דבר שהוא פוגם בו הוא נהנה ממנו בעצמו. ופגימתו והנעתו כאחד. באותו זמן שהוא פוגם בחפץ של ההקדש, באותו זמן הוא גם נהנה. ובתלוש מן הקרקע, רק אז הוא יהיה חייב משום מעילה, ולא במחובר לקרקע. ובשליח שעשה שליחותו, יש כן שליח למעילה, והמשלח הוא זה שמעל. אז שם, מכיוון שיש גזירה שווה במעילה לבין תרומה, אין לי אלא אוכל ונהנה בדבר שאין בו פגם. אומרת, אין לי שהוא יהיה חייב במעילה, אלא אם כן הוא אוכל. אדם אוכל, אדם אחד שאוכל ונהנה, בדבר שאין בו פגם, מנין אכילתו ואכילת חברו. זאת אומרת, אם אני לומד מתרומה, אולי נאמר שרק עם אותו אדם שפוגם והוא בעצמו אוכל, רק אז הוא יהיה חייב משום מעילה, כמו שבתרומה, אותו בן אדם שפוגם, הוא גם זה שנהנה. אולי נאמר שגם במעילה, אם אדם נהנה מן ההקדש, אבל הוא גם כן נותן לאחרים שיהנו, הוא אוכל והוא נותן לאחרים שיאכלו. הייתי חושב שבזה אין מעילה. מנין אכילתו ואכילת חברו, הוא לקח מההקדש אוכל בשווי פרוטה, הוא אכל חצי פרוטה ונתן לחבר שלו לאכול חצי פרוטה. פה במעילה הוא כן יהיה חייב ובתרומה הוא לא יהיה חייב, אבל אני הייתי חושב שכיוון שלומדים גזרה שווה לתרומה, אז גם במעילה הוא לא יהיה חייב. או הנייתו והניית חברו, הוא נהנה, הוא לקח מההקדש שווה פרוטה, הוא נהנה מזה חצי פרוטה וחברו הוא נתן ליהנות מזה חצי פרוטה. הנעתו ואכילת חברו, הוא נהנה חצי פרוטה, והוא אכיל את חברו שווה חצי פרוטה. הוא לקח למשל שמן מהקדש, הוא בעצמו נהנה מזה, הוא סך עם זה את האור שלו, והחבר אכל מהשמן הזה. אז חצי פרוטה נהנה, חצי פרוטה אכל חברו, או הפוך, אכילתו והניית חברו, הוא אכל מהקדש שווה חצי פרוטה, ונתן לחברו ליהנות שווה חצי פרוטה. מאיפה אנחנו לומדים שהם מצטרפים זה עם זה, לא כמו תרומה שלא מצטרפת זה עם זה, ואפילו לזמן מרובה, אפילו אם שני ההנאות או שני האכילות לא היו באותו יום, אלא אחד הוא אכל, לא היה באותו זמן, רש"י לומד פה, יום אחר אנחנו נראה בהמשך של הברייתא, אפילו אם שניהם לא היו באותו זמן, אלא אחד היה בבוקר ואחד היה אחרי צהריים, מניין שמצטרפים לחיוב ולא צריך שתהיה תוך כדי אכילת פרס או תוך כדי אכילת תוך כדי איזשהו זמן מסוים, לא, אפילו אם הוא נהנה חצי פרוטה בבוקר, חצי פרוטה לפנות ערב, זה מצטרף. מאיפה אנחנו לומדים את זה? תלמוד לומר, תמעול מעל. למה כתוב כפל הלשון תמעול מעל? מכל מקום שמצטרפים גם משני אנשים וגם בזמן מרובה. כיוון שלומדים גזירה שווה מעילה מתרומה, הייתי חושב, אם החטא אמור בתרומה, לא צירף לחיוב על שתי אכילות כאחד. אם הוא אוכל חצי כזית היום וחצי כזית מחר, זה לא מצטרף לגבי תרומה. אז אף חטא אמור במעילה לא צירף שתי אכילות כאחד, שאם הוא יאכל חצי פרוטה היום, שווי חצי פרוטה היום ושווי חצי פרוטה מחר, אולי זה גם כן לא יצטרף. ומנין שאם אכל היום ואכל חצי למחר, חצי היום חצי למחר, מנין שהוא גם כן יצטרף, ואפילו לזמן מרובה, יש פה גרסה אפילו מכאן ועד שלוש שנים, מנין? תלמוד לומר, תימול מעל מכל מקום. אלה שלא גורסים מכאן ועד שלוש שנים, הם גורסים את הגרסה הזאת. אם החטא אמור בתרומה פגימתו והנעתו כאחד, מניין לאכילתו ואכילת חברו, ואפילו מכאן ועד שלוש שנים, מניין? תלמוד לומר, תימול מעל מכל מקום. לומדים גם אם יש הפרש גדול של כמה שנים, יש כאלה שלומדים שאפילו שעבר כמה ימי כיפור באמצע, שמביאים, שזה ימי כיפור אמורים לחפר, בכל זאת אנחנו אומרים שזה לא מצטרף, שזה בכל זאת אנחנו אומרים שזה כן מצטרף, והוא יהיה חייב משום מעילה. לכן כתוב תימול מעל מכל מקום, שהוא יהיה חייב משום מעילה. עוד דבר שלומדים מעילה מתרומה, מנה אם החטא האמור בתרומה, לא יהיה חייב עד שיצא המאכל של התרומה, מן הקודש לחול. אכל תרומה שהיא קודש, הפך אותה להיות חול. מרשות הכהן לרשות של הזר, אז אולי נאמר שגם במעילה הוא לא ימול, עד שהוא יוציא את ההקדש לגמרי לחולין. הוא ישתמש בכסף של הקדש ושל דברים של עצמו. מן איפה אנחנו לומדים שאפילו אם הוא מוציא את ההקדש, מן ההקדש לקודש. דבר שהיה לבדק הבית, לקח את זה לקורבן. הוא גם כן יהיה חייב משום מעילה, כגון. לקח כסף של הקדש וקנה עם זה קורבנות. לקח קיני זווים. כן, זה זוג של עופות שזב לוקח ביום טהרתו, וקיני זבות וקיני יולדות, שגם הם לוקחים את הקן בימי טהרתם. או, ושקל שקלו, לקח את זה בתור מחצית השקל שצריך לתת פעם בשנה לבית המקדש. והביא, או שהוא קנה עם זה חטאתו, והשמו מן ההקדש. הייתי חושב שהוא לא יהיה חייב משום מעילה. מאיפה אני יודע שכיוון שהוציא מעל, דברי רבי שמעון, רבי יהודה אומר שגם כן הוא מעל, אבל לא כשהוא הוציא, לא כשהקריב, אלא עד שיזרוק אדם. לא מספיק שהוא הוציא, שהוא הביא לבדק הבית, אלא צריך שיהיה זריקת אדם. מניין ואנחנו לומדים על כל פנים, תכף נראה את ההבדל בין דעתו של רבי שמעון לבין רבי יהודה, אבל על כל פנים שני מודים, בכל אופן שאפילו אם הוא לוקח קצת של הקדש וקונה עם זה קורבן, זה עדיין נקרא מעילה. מניין אנחנו לומדים את זה? תמול לומר תמעול מעל, מזה שכתוב כפל הלשון, תמעול מעל, לומדים מכל מקום שיהיה חייב מעילה, גם אם הוא הוציא את זה מרשות ההקדש, והוא שם את זה ברשות קודש, זה גם נקרא מעילה, בגלל שהוא לקח את זה והוציא את זה מרשות ההקדש. באמת, ההבדל הוא, מה ההבדל בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, האם המעילה תהיה בשעה שהוא הוציא, שהוא הביא, או המעילה תהיה בשעה שנזרק אדם? ההבדל הוא, כשאדם קיבל על עצמו להביא קורבן בתור נדר, הרי עליו להביא קורבן שלמים. כמה זמן הוא מחויב באחריות הקורבן, שאם בסוף לא הקריבו אותו, הוא יהיה חייב קורבן אחר. אז יש בזה מחלוקת. לפי רבי שמעון, הוא חייב באחריות הקורבן עד שהקורבן הגיע לעזרה. ברגע שהקורבן הגיע לעזרה, הוא יצא מהאחריות של אותו קורבן. לכן, מתי הבן אדם נהנה מן ההקדש? כשהוא לקח כסף של הקדש והוא קנה עם זה קורבן והכניס את זה לעזרה, הוא כבר נהיה פטור מהקורבן שהוא היה מחויב בו. נהנת מן ההקדש? נפטרת מקורבן שהיית מחויב? יש פה חיוב של מעילה. לעומת זאת, לפי דעתו של מי שחולק על רבי שמעון זה היה רבי יהודה, הוא סובר שהאדם חייב באחריותו עד שהוא פשוט יביא את הקורבן ויזרקו את הדם של הקורבן על גבי המזבח. רק אז הוא יהיה פטור מלהביא קורבן אחר, אם אחר כך קרה איזשהו נזק לקורבן, בסוף לא יקריב אותו כמו שצריך. אם היה זריקת הדם, אז הוא נפטר מהאחריות. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יהודה, מתי הבן אדם מעל מן ההקדש שוקנה מזה קורבן? מתי שהוא נהיה פטור מהאחריות של הקורבן? שזה בשעת זריקת הדם. אבל על כל פנים, כולם מודים שגם אם בן אדם משתמש עם כסף של הקדש בשביל לקנות עם זה קורבן, זה גם נקרא מעילה שהוא יחליף מרשות ההקדש לרשות קורבן והוא נהנה מזה, וגם על זה הוא יהיה חייב משום מעילה. עד כאן דף י"ח.